דניאל פרק א', נתחיל הקלטה. אז נתחיל בהקדמה קצרה מאוד, ואז ניכנס ישר לפרק. ספר דניאל, זה כבר לא ספר סיפורי, למרות שהפרק הראשון הוא סיפור, הראשון וחצי השני, ונצטרך גם להסביר למה, זה לא כזה פשוט, אבל ספר דניאל הוא הספר היחיד שמדבר על הגלות, על הסדר של הגלות. זאת אומרת, יש לנו בסדרים, בספרים, יש לנו נביאים שמדברים על זה שעם ישראל ילך לגלות, ונביאים שמדברים על זה שעם ישראל יחזור מהגלות. ואין לנו נביאים שאומרים מה יקרה בגלות עצמה, אין לנו אפילו את הסיפור של הגלות. חוץ ממגילת אסתר, אנחנו לא יודעים מה קרה בגלות, אנחנו אפילו לא יודעים את כל המלאכים שמלכו עלינו בגלות. זאת אומרת, מה בדיוק הסדר, זה ככה הכל צריך להשלים מכל מיני דברים. כי הגלות היא חושך, היא לא כתובה בתנ"ך. ודניאל הוא הספר שפותח את האור על הגלות. זאת אומרת, אם היינו חושבים שהגלות היא הסתר פנים מוחלט וחושך, וכאילו הקדוש ברוך הוא שם את זה בצד והוא לא יודע מה קורה שם, שם אותנו שם ויקח אותנו חזרה, אז דניאל מראה לנו שיש סדר מאוד מדויק לגלות, מה יקרה שם בדיוק, ארבע מלכויות, ומתי בדיוק נחזור, זה סדר מדויק, גם אם אנחנו לא יודעים לפענח את זה לגמרי, אבל יש קיצים מסודרים בדניאל. זה ספר שנועד להסביר לנו שהכל מאוד מסודר. ובמסגרת זה גם יש את כבשן האש וגובה הריות, שזה סוג של משלים על עם ישראל. אולי ניגע בזה בהמשך. בכל אופן, הספר הזה, שהוא, אחד הדברים הקשים ביותר זה להסביר למה הוא בכתובים ולא בנביאים. הספר הזה הוא נבואות. ספר של נבואות, ואפילו נבואות מהמדויקות והברורות שיש לנו. זאת אומרת, רוב הנבואות של הנביאים פחות מובנות מהנבואות של דניאל. והנבואות של דניאל הן נבואות מאוד מרחיקות לכת, זה לא משהו קטן. אני לא יודע, זה שאלה הלכתית, למה זה בכתובים ולא בנביאים, אני לא מספיק יודע להגיד. אולי כי דניאל לא שמע את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא תמיד לדבר איתו מלאך, או שהוא רואה מלאך, אבל לא הקדוש ברוך הוא עצמו. בכל אופן, זה ספר של נבואות, אבל הוא מתחיל בסיפור. כל הפרק הראשון הוא סיפור, בעצם סיפור על איך דניאל, חנניה, מישאל ועזריה זוכים לתכונות המיוחדות שלהם, ואנחנו נצטרך גם להסביר, אז למה בעצם, למה נכנסנו לזה. הגמרא אומרת שהוא לא היה נביא, ברור שהוא לא היה נביא, הוא בכתובים, הוא לא היה נביא, אבל זה נורא קשה להסביר מה זה אומר שהוא לא היה נביא. זאת אומרת, לפי מה שאנחנו יודעים בפשטות, שנבואה זה, הקדוש ברוך הוא אומר לך משהו שיקרה בעתיד, בדרך כלל, או שולח אותך להגיד משהו לעם ישראל, אז כאן זה קרה. למה שייכנס למועדון? איזה מועדון? הוא רוח הקודש. המוראים ידעו עתיד ברוח הקודש, זה רמה אחרת לגמרי. אתה נראה, כשנגיד בספר דניאל, אנחנו נראה לכל האורך, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו למשל, באיזה שנה יחרב בית המקדש השני? באיזה שנה? 450 שנה בערך לפני שזה קורה, הוא אומר לו באיזה שנה זה יקרה. זה נבואה ברמה אחרת לגמרי מאשר להגיד שהמוראים ידעו את העתיד. ועדיין הוא נחשב בכתובים ולא בנביאים. נכון, נביא זה לא רק עתיד, זה גם להיות שלוח לעם ישראל, אבל עדיין, אין גם ספר אחר מקביל בכתובים. זאת אומרת, זה מאוד מוזר. זה אגב מוזר כמו שיונה נמצא בנביאים, כי הוא לא, איזה סיפור כזה, או שנביאים ראשונים נמצאים בנביאים, שנביא כתב את נביאים ראשונים, יש לזה הרבה מאוד משמעות לאיך שכתבו את הסיפורים, וזה לא חלק מהכתובים. בסדר, נשאיר את זה בהערת בסוגריים. בכל אופן, בואו נתחיל את פרק א'. דניאל פרק א', בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה. נלך כאן בצורה הכי פשוטה, יש שני כיוונים במפרשים איך להסביר כאן מה קרה. בצורה הכי פשוטה, שנת 3 למלכות יהויקים, במלאכים כתוב שנת 4, שזה 18 שנה לפני החורבן, כן, יהויקים הלך 11 שנה, ואחריו צדקיה, זאת אומרת, אחרי זה יהויקים 3 חודשים, ואז צדקיה הוא 11 שנה. אז אנחנו נמצאים 18 שנה לפני החורבן, אז בשנת 3 למלכות יהויקים, שאותי יהויקים, אם אתם זוכרים ממלאכים, המליך בכלל פרו. פרו נכון המליך את יהויקים. כי מצרים שלטה עלינו אז, אבל כאן הגיע השלב שמלך בבל התחיל לכבוש הלאה, ואז הוא בא וצר על ירושלים, ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוהים, ויביאם ארץ שנער בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. זה חשוב להגיד שהשם נתן בידו, זה חלק משמעותי, אולי נראה את זה עוד מעט, במה שספר דניאל בא לעשות. הוא כבש את יהויקים, לקח את מקצת כלי בית האלוקים. המילה מקצת בדניאל היא חוזרת כמה פעמים, וכנראה שהיא לא כמו שאנחנו משתמשים בה, זה לא קצת, אלא קצה. זאת אומרת, הקצה העליון של הסקאלה או התחתון של הסקאלה, אבל מקצת כלי בית האלוקים, הכוונה את הכלים החשובים יותר נאמר. זאת אומרת, הוא לקח את הכלים הכי טובים, את הקצה העליון של הכלים הוא לקח, והביא אותם לארץ שנער. ארץ שנער זה בבל, אבל כמעט לא משתמשים במילה הזאת בתנך. זה גם צריך הסבר. לבית אלוהיו, זאת אומרת, הוא לוקח את יהויקים, מלך יהודה, ואת הכלים, ומביא אותם לבית של העבודה זרה שלו, בעצם כדי להגיד שהאליל של בבל התגבר על הקדוש ברוך הוא. ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. אחרי זה. ומה הוא עשה עם יהויקים? את יהויקים הוא החזיר הביתה. אני שם בצד, יש שני פירושים המפרשים. פירוש אחד הוא שזה סוף ימי יהויקים, וצריך להסביר אחרת את שנת שלוש. הפירוש הפשוט יותר, שנת שלוש, כך אומר אבן עזרא, כך אומר, אני חושב, אלשיך, המלבים, שנת שלוש למלכות יהויקים, הוא לוקח את יהויקים, מביא אותו, שם אותו בבית של העבודה זרה, ומחזיר אותו לירושלים למלוך. מה ההיגיון? אז ההיגיון מתחיל בנבואה שכבר פגשנו בספר מלכים על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אצל חזקיהו ראינו שהוא מנצח את, זאת אומרת, מה זה מנצח? הקדוש ברוך הוא מפיל את סנחריב מול ירושלים. ועוד לפני שזה קורה, אז חזקיהו היה חולה, אמר לו ישעיהו שהוא ימות, כי הוא לא ילד את ההמשך של בית דוד. חזקיהו חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מבטל את הגזרה. ואז שואל חזקיהו את ישעיהו, מה האות שהשם ירפא אותו? אומר ישעיהו לחזקיהו, תבחר את האות, שהצל ילך חזרה 10 מעלות, הוא יתקדם 10 מעלות. חזקיהו בוחר שהוא יחזור אחורה 10 מעלות, כי זה נס יותר גדול. צל שחוזר אחורה 10 מעלות, זה אומר שהשמש, כל היום הוא 12 שעות, 10 מעלות זה 10 שעות. זה אומר שכדור הארץ חוזר אחורה בעצם, זאת אומרת שהשמש חוזרת אחורה. וכל העולם רואה את זה, זאת אומרת, כל העולם רואה את הנס הזה, ושומע שזה בגלל שחזקיהו התרפא, ואז הם שומעים שסנחריב, שהוא מי שכובש עכשיו את כל העולם, נפל שם, אז הם מבינים שיש כאן משהו חדש, משהו מאוד מאוד גדול, שמצליח לנצח את המלכות העולמית, ופה חזקיהו יכל להיות משיח. הוא יכל להיות משיח, כל העמים היו באים לשמוע מה קרה ואיך קרה הדבר הזה, והוא היה נהיה המלך של כל העולם, כי סנחריב כבש את כולם, והוא ניצח את סנחריב. ואז הוא יכל להיות המשיח. אבל שולח אז מלך בבל. מלך בבל היא עדיין מדינה קטנה, היא עוד לא המעצמה שהיא בשלב שלנו. אנחנו נמצאים פה איזה 100 שנה אחורה. או 70 שנה אחורה. אז מלך בבל שולח ספרים ומנחה אל חזקיהו. והוא שולח את האנשים שלו. ואז חזקיהו מראה להם את כל מה שיש לו באוצרות. וזה לא מובן, מה הוא מראה לו את כל מה שיש לו באוצרות? הסברנו שמלך בבל לא סתם שלח את האנשים שלו אל חזקיהו. הוא כבר הבין שיש כאן משהו, איזה כוח מאוד חזק. חזקיהו יש איזו יכולת לנצח מעצמה עולמית. בצורה לא ידועה, הוא הפעיל איזה פצצת אטום, הוא עשה משהו לא מובן, 180 אלף אנשים מתו בלילה אחד, בלי שיודעים איך. אז הוא רצה לדעת מה זה. הוא רצה לבדוק. ולכן הוא הולך אל חזקיהו, וחזקיהו רצה להגיד להם, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא הראה להם את כל בית נכותו, הראה להם את כל האוצרות שלו, תראו שאין כלום, תראו שאין לי איזה אליל מיוחד שיודע לעשות משהו, ואין לי איזה אבקת קסמים, אין פה כלום, זה הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא הראה להם את בית המקדש, הוא לא אמר שירה, הוא לא פרסם להם את הקדוש ברוך הוא. בא אליו ישעיהו, ושאל אותו, מאיפה באו האנשים האלה, מה הם רצו ממך? הוא אמר, מבבל באו, ומה הראית להם את כל מה שבאוצרותיי? אמר לו ישעיהו, תשמע את דבר השם, הנה ימים באים, ונישא כל אשר בביתך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבלה, לא יוותר דבר, אמר אדוני, ומבניך אשר יצאו ממך, אשר תוליד, ייקחו, והיו סריסים בהיכל מלך בבל. זה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. זאת אומרת, אז הוא אמר לו, זה מה שהולך לקרות. יקחו את הבנים שלך ואת כל מה שבאוצרותיך, ויקחו את זה לבבל. למה? אז חזל אומרים שמלך בבל, השלב הראשון במלכות שלו הייתה לכבוש את נינווה. נינווה אשור כבשה כמעט את כל העולם. כשמלך בבל כובש את אשור, את נינווה, ממילא הוא נהיה המלך של כל מה שהיא כבשה. אבל יש חלקים גדולים שהיא עוד לא כבשה. מצרים היא עוד לא כבשה, ואת יהודה היא עוד לא כבשה, כי ביהודה היא נפלה. אז דבר ראשון, הדבר הבא שהוא עושה אחרי שהוא כובש את נינווה, זה לכבוש את יהויקים. זאת אומרת, מלך בבל כבר יודע שאם הוא לא שולט ביהודה, חבל על המאמץ. זאת אומרת, הוא יכול כמו סנחריב ללכת לכבוש את כל העולם, כשהוא יגיע ליהודה הוא ייפול, כי יש להם איזה נשק סודי. אז הוא אומר, חבל על המאמץ, קודם כל נלך ליהודה, נטפל בהם, ואחרי שאם נצליח, אז כבר הדרך פתוחה. אז הוא הולך ליהודה, מנצח את יהויקים, לוקח אותו. עכשיו, למה הוא לוקח את המלך? הוא אומר, אני לא יודע, מה חזקיהו עשה שם. יכול להיות שהכוח אצל המלך, כמו אצל חזקיהו, אז ניקח אותו. יכול להיות שהכוח נמצא בכלים של בית המקדש, אז ניקח אותם. יכול להיות שהכוח נמצא אצל כל עם ישראל, אז הוא לוקח גם ילדים, תכף נראה, את מבניך אשר יצאו אשר תוליד. הוא לוקח גם אותם, לוקח את כל אלה אליו לבבל, ושם אותם בבית של האליל שלו, כדי להראות שהוא ניצח אותם. ועכשיו תנסו, תתמודדו. אתם לא מצליחים, נכון? זהו, אז אין את הכוח הזה יותר. או שאין אותו, או שהוא אצלי ביד, אני לא יודע. הוא השתלט עליו. ואחרי שהוא הראה שיהויקים לא יכול לנצח אותו, אז הוא מחזיר את יהויקים להיות המלך בירושלים, דווקא את יהויקים. כי, לא יודע, אם מלך אחר יקום, אולי הוא כן יש לו איזה כוחות. יהויקים כבר בדקנו, ראינו שהוא לא יכול לעשות שום דבר, דווקא הוא כדאי שהוא יהיה בירושלים המלך, ואת הכלי בית המקדש הוא שם בבית של בבית אלוהיו. המשמעות של זה, שזה הגלות הראשונה. הגלות הזאת לא מצוינת בספר מלכים. יש ארבע גלויות. זאת לא מצוינת בספר מלכים, רק הבאות בתור, אחרי שהוא המסגר, הגלות של חורבן הבית וגדליהו בן אחיקם. זאת הגלות הראשונה של ממלכת יהודה. דווקא היא גלות מאוד קטנה, אז לא ציינו אותה בספר מלכים, אבל היא מאוד משמעותית, בגלל שהיא קורית מיד כשנבוכנצר עולה לשלטון, והיא באה להבהיר את הנקודה, זאת אומרת, נבוכנצר לוקח איתו חלק מכלי בית האלוקים, ועליהם, ולא עליהם, זאת אומרת, אחר כך, על הכלים הבאים, אומר ירמיהו, שבבל היובר ושם היו עד יום פוקדי אותם. זאת אומרת, הכלים הם מי שמסמן מתי עם ישראל יחזור. וכשקורש מחזיר את עם ישראל, מחזיר חלק מהכלים, וחלק מהכלים לא חזרו עד היום. זאת אומרת, במיוחד הכלים שעליהם אמר את זה ירמיהו, ירמיהו אמר את זה על כלי הנחושת. הם לא חזרו אצל זרובבל, והם כנראה אמורים לחזור כשאנחנו נחזור, כשיהיה גאולה שלמה. אז הכלים הם מאוד משמעותיים, ולכן אנחנו נראה גם בהמשך, ששוטים בכלים האלה, בלשצר שוטה בכלים האלה, ולכן חזל אומרים שחשברו שתה בכלים האלה, כל מי שרצה להגיד שעם ישראל לא יחזור שתה בכלים האלה, כי הכלים מציינים את הקדוש ברוך הוא. לקחו את הקדוש ברוך הוא לבבל, והנה התגברו עליו כביכול. פסוק ג' ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו, להביא מבני ישראל, ומזרע המלוכה, ומן הפרטמים, ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. עכשיו אומר לו מלך בבל, כשאתה שם, השפנה הזו מלשון אשף, אשפים, נראה את המילה הזאת כאן בדניאל, זה סוג של מחשף, אז מי שאחראי שם על כל המחשפים, הוא אומר לו, תשמע, אתה הולך לבחור שם גם ילדים. יכול להיות שמלך בבל היה עושה את זה בכל ארץ שהוא היה כובש. זאת אומרת, הוא צריך אנשים חכמים אצלו. הוא לוקח את האנשים הכי חכמים משם. גם אנשים שמבינים במלכות, לכן הוא לוקח אנשים מזרע המלוכה, הפרטמים זה כנראה האנשים החופשיים, האנשים שהם אמורים להיבחר למשרות רמות. אז הוא לוקח מהם, את כולם. המלבי מציין שהוא כנראה גם היה בונה מהם את המלכים הבאים של המלכים והשרים של המדינות ומחזיר אותם. מי יהיה פחה במדינה שנשלטת על ידי זרובבל, על ידי נבוכנצר, אחד שהוא גידל, אחד שגדל אצלו בארמון מאז שהוא ילד, והוא נאמן לו. אבל הוא שייך לעם ההוא, אז הוא יהיה המלך. אז לכן אומר לו, תביא ילדים כאלה חכמים, שאין בהם כל מום, הם צריכים לעמוד בהיכל המלך, הם צריכים אולי להיות מלכים שם, חזרה במדינה שלהם, טובי מראה, משכילים בכל חוכמה, יודעי דת, מביני מדע, כל דבר פה זה עוד נקודה של חוכמה, שהם יכולים להבין וללמוד בקלות, ויש להם כוח לעמוד בהיכל המלך, שהם צריכים לעמוד בצורה יפה, וכמו משמר המלכה. וללמדם ספר ולשון כסדים, זה המטרה. ללמד אותם ספרי חוכמה, את כל החוכמות שהצטברו, שיודעים, ואת לשון כסדים, שזה הלשון שהשתמשו החכמים של בבל, ואז יש לנבוכנצר חכמים מכל מיני סוגים. במיוחד מיהודה הוא רוצה אותם, כי יהודה יודע שיש להם איזשהו כוח לא ידוע. שחזקיה לא ציין לו שזה הקדוש ברוך הוא מספיק ברור, אז הוא רוצה שאת החוכמה של יהודה יהיה אצלו גם. אז תביא אותם. וימן להם המלך דבר יום ביומו, מפת בג המלך ומיין משתב, ולגדלם שנים שלוש, ומקצתם יעמדו לפני המלך. המלך מזמן להם, מינה וימן, הכוונה שהוא מינה מישהו על זה. תכף נפגוש את המישהו הזה. מישהו ממונה לתת להם כל יום את האוכל שהם צריכים, דווקא ממה שאוכל המלך. כי המלך אוכל אוכל מאוד בריא וטוב, אז שייתן להם דווקא מזה. ומיין משתב, למה נותנים יין של משתה לילדים? כדי שיהיו שמחים. לקחת הילדים מההורים שלהם, לקחו אותם לארץ זרה, מגדלים אותם שם במשטר, אני מניח, לא מאוד נחמד. אז הם יהיו עצובים ומסכנים ולא ילמדו כמו שצריך, אז הוא רוצה שיהיה להם בחיין, שיהיה להם איך לשמוח. ואז יגדלו אותם שלוש שנים, ומקצתם, אין הכוונה קצת מהילדים, שוב, המילה קצת לא אותו דבר כמו אצלנו, אלא מקצה שלוש שנים, אז יעמדו מי שיבחן ויצא טוב מהם, או הקצה העליון של הילדים, יעמדו לפני המלך ויהיו יועצים. עד פה הסיפור לכאורה פשוט. ויהי בהם מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. וישם להם שר השר ישים שמות, וישם לדניאל בלשצר, ולחנניה שדרך, ולמישאל מישך, ולעזריה עבד נגו. זה כבר מתחיל להיות מוזר, כן? יש לנו פה ארבע ילדים, שהם הולכים להיות הם הולכים להיות מרכז הספר הזה. דניאל במיוחד. דניאל הוא כמעט כל הספר הזה, זה רק דניאל. חנניה, מישאל ועזריה מוזכרים בפרק ב' פעם אחת, כי הם מתפללים יחד עם דניאל, זאת אומרת הם מוזכרים בצורה מאוד שולית, ובפרק ג' הם מוזכרים, זה הפרק שלהם, פרק ג', פרק ג' זה הפרק של כבשן האש, שם הם לא משתחווים לצלם שנבוכדנצר עשה וזורקים אותם לכבשן האש, הם יוצאים ממנו חיים, וזהו. ומאז אנחנו לא פוגשים אותם יותר. לא בשמותם לפחות. חז"ל אומרים שאנשים אשר היו עמי בסוף דניאל, זה הם. אבל לא כתוב. אנחנו יותר לא פוגשים אותם. לכאורה הן דמויות מאוד שוליות בתנ"ך. אבל חז"ל לא בכלל לא חושבים כך. זאת אומרת, המדרשים לוקחים את חנניה, מישאל ועזריה, ועם דניאל, לפעמים אפילו בלי דניאל, ועושים משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו רגילים לחשוב עליהם, זאת אומרת שהם איזה דמויות שוליות או משהו. ניתן לכם כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה, שהיא, אם היא גמרה ידועה, רגע, אני צריך למצוא אותה. אז גמרה בסנהדרין אומרת שכשבועז נותן לרות, כשהיא הולכת חזרה אל הבית שלה מהגורן, והוא הולך לעיר להתיר אותה, זאת אומרת לבית דין, אז הוא נותן לה שש שעורים, שזה מוזר. זאת אומרת הגמרה, טוב, אולי הוא נותן לה שש שעים של שעורים, זו כמות מאוד גדולה. שואלת הגמרה, וכי דרכה של אישה ליטול שש שעים? אלא כנראה נתן לה שש שעורים ממש, נתן לה שש גבעולים. אז מה היא עושה עם זה? אלא רמז רמז לה שעתידין שישה בנים לצאת ממנה, שמתברכים בשש שש ברכות. ואלו הן דוד ומשיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. זה. מה אומר בועז לרות, כשהוא הולך להפוך אותה להיות אמא של מלכות? יהיה ממך דוד, יהיה ממך משיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אלה. כל אחד מהם יש לו שש ברכות, כן, יש פסוקים, השש ברכות אצלנו זה שילדים שאין בהם כל מום ומביני מדע וכל לכל הפסוק שקראנו, יש שם שישה דברים. כן, ואז מציינים כל אחד, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, דכתיב בהו אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דת ומביני מדע, ואשר כוח בהן לעמוד בהיכל המלך ולנדם ספר לשון כסדים, כל זה נחשב אחד, אז יחד זה שש ברכות. טוב, אם היינו שמים בסקאלה אחת את בני יהודה, משמעותיים, אני לא יודע אם היינו מכניסים לכאן את חנניה, מישאל ועזריה. דניאל גם כן בספק. עוד שני מדרשים. מדרש אחד, כשאסב פוגש את יעקב, אומר לו יעקב, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים, עד אשר אבוא לאדוני סעיר. אמר רבי שמואל בר נחמן, כשעמד אסב עם יעקב, אמר לו אסב, יעקב אחי, נהלך שנינו בעולם הזה כאחת. בוא נתפוס את העולם הזה ביחד. אמר לו יעקב, יעבור נא אדוני לפני עבדו. מה הוא יעבור נא? תול עולמך תחילה. קודם אתם תהיו המלאכים והשליטים, אנחנו נבוא בסוף. מה עוד נעלה לאיתי לרגל המלאכה? אמר לו, עד עכשיו יש לי להעמיד חנניה, מישאל ועזריה, שכתוב בהן ילדים אשר הם בהם כל מום. מי זה הילדים האלה שיעקב מדבר עליהם? אני יכול להתנהלה איתי רגל המלאכה לרגל הילדים? זה חנניה, מישאל ועזריה. אפילו דניאל לא מוזכר כאן אפילו. דווקא שלושת אלה. ועוד מדרש, מדרש תהילים, באיזה זכות יצאו בני ישראל ממצרים? שואל. אז רבי יהודה אומר, בזכות דם הפסח ודם המילה, רבי יהושע בן לוי אומר, בזכות המשכן שעתידים לעשות, ורבי אליעזר בן יעקב אומר, בזכות חנניה, מישאל ועזריה. שוב, בזכות שלושתם, שנאמר, וירא אלוהים את בני ישראל, ובהם כתיב כי בראותו ילדיו, מעשי ידיו בקרבו, יקדישו שמי, מהו בראותו ילדיו, ילדים אשר הם בהם כל מום. יקדישו שמי בכבשן האש. בגלל חנניה, מישאל ועזריה, שקדישו שם השם בכבשן האש, אז יצאו ישראל ממצרים. זה כבר בכלל מרחיק לכת בצורה לא סבירה. וצריך גם לזכור שחזל אומרים על אברהם אבינו, שנמרוד זרק אותו לכבשן האש, והוא יצא משם בלי פגע וכולי, זה מבוסס על הסיפור שלנו. זאת אומרת, זה שחזל אומרים שזה קרה אצל אברהם עוד, אז זה אומר שבאמת יש כאן משהו מאוד 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 יסודי. אז מה הסיפור הזה של דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, למה הם כל כך חשובים? אז הספר שלנו, אני חוזר שוב, מה זה ספר דניאל? הספר שלנו הוא תחילת הגלות, והוא תחילת ארבע מלכויות. ארבע מלכויות זה אומר שיש פתאום מלכות אחת על כל העולם. בבל היא הראשונה, שכובשת את כל העולם, ולאורך כל הגלות, כל ה-2000 שנות גלות, 2000 פלוס שנות גלות, יהיה ארבע מלכויות שיעבירו ביניהם את השלטון, אבל יש שלטון אחד על כל העולם. ויש לנו כאן כמה בעיות. בעיה ראשונה, שאם עם ישראל יוצא לגלות, וגלות זה הסתר פנים, אז זה נראה שיותר לא יהיה עם ישראל. זאת אומרת, באופן טבעי, כל העמים שיצאו לגלות, לא יודע, המון, מואב, עדו, הם נעלמו. כי הגלות, זה טבעה, אתה מוציא עם, מפזר אותו בין אנשים אחרים, אז הוא מתערבב איתם, והוא נעלם שם. הוא מתעדה ביניהם, ואם הוא לא, ואם הוא שומר על איזה ייחוד, אז יארגו אותו. זאת אומרת, אז מתי שהוא יתעצבנו על הקבוצה הנבדלת הזאת, ויארגו אותה. אז עם לא אמור לשרוד בין העמים. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, זה המלאכים עצמם. מלכי אומות העולם, שאנחנו נחשוב, או הם יחשבו, שהם ניתנה, הקדוש ברוך הוא ויתר על האחיזה שלו בעולם, ומעכשיו הם שולטים. יש בן אדם אחד ששולט על כל העולם, אז הוא כמו סוג של אלוהים. אז זה הבעיה השנייה. אז מול שתי הבעיות האלה, מגיעים דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. להסביר לנו מה הולכת בגלות. לכן דניאל הוא הספר שמסביר את הגלות. לאורך כל ההתחלה של הספר, כל החצי הראשון של הספר, אנחנו נראה שדניאל מלמד את המלאכים, ספציפית את המלאכים עצמם של הגויים, שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם. בשלבים, כל שלב הם לומדים עוד משהו. והם אומרים את זה בפירוש, הם אומרים, מפרסמים את זה לכל העמים, שהשם הוא השליט, או השם הוא יודע, או כל שלב מה שהם למדו שם. זאת אומרת, דבר ראשון, כשהקדוש ברוך הוא מקים מלוכה עולמית על כל העולם, הוא קודם כל, איך שהיא קמה, איך שהיא כובשת את יהודה, הוא לוקח איתה, מכניס להם שם את הילדים שילמדו אותם, שזה לא הם, שזה כן הקדוש ברוך הוא. לא תחשוב לשנייה שהקדוש ברוך הוא עזב את העולם והם השתלטו עליו. ובתוך זה צריך להסביר איך עם ישראל הולך לשרוד בגלות. אז יש לעם ישראל שתי בעיות. יש לו בעיה אחת של התבוללות, זאת אומרת שהוא יהפוך להיות חלק מהעמים שסביבו, וזה כבשן האש מסמל. זאת אומרת, האש היא שורפת והופכת את הכל להיות אפר. ויש בעיה שנייה שהגויים יארגו אותנו, שזה גובה הראיות מסמל. זרקו את דניאל לגובה הראיות. והילדים האלה באים להראות לנו שזה לא יקרה. זאת אומרת, זורקים את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, בגלל שהם לא מסכימים להתערבב עם הגויים, הם לא מסכימים להשתחוות לצלם. ו... והם יוצאים משם בלי פגע. יש נס. עם ישראל הולך לשרוד בנס. הוא לא יישרף. ודניאל זורקים לגובה הריות, והוא יוצא משם בנס. הם לא אוכלים אותו. אז את שני הדברים האלה אנחנו צריכים ללמוד שוב על ידי הילדים האלה. אז זה כבר מתחיל להסביר לנו את המיקום שלהם אצל חזל. זאת אומרת, יש לך דוד, הוא מקים את, את המלכות של עם ישראל, והוא מקים את כל התהליך של המשיח. המשיח יבוא בסוף לסגור את הסיפור. באמצע יש את הגלות. בין המשיח לבין דוד יש את הגלות. מי מחזיק את הרעיון האלוקי בגלות זה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שמלמדים אותנו איך זה הולך, איך זה הולך להיות. איך זה הולך לשרוד בגלות עד שם. עכשיו זה יותר מזה. אנחנו רואים שהפסוקים כאן מתעקשים להסביר לנו את השמות שלהם, הבבליים, הפרטיים ואת הבבליים. עכשיו, זה מוזר כמה פעמים. קודם כל זה מוזר, לדניאל קוראים בלצ'צר על שם האליל של בבל. זה פסוקים מפורשים, כן, בספר דניאל עצמו. כן, כתוב, ועד אחרין על קדמי, עד שבא חכם אחר לפניי, דניאל, דשמי בלצ'צר כשום אלוהי. ששמו בלצ'צר כשם אלוהי. ככה אומר מלך בבל, אני מוכן נצר. ודירוח אלהים קדישים, ושיש לו רוח אלוקים קדושים, וחלמה קדמו ימרת, ואמרתי לפניו את החלום. זאת אומרת, הוא אומר בפירוש, שבלצ'צר נקרא על שם אלוהי בבל. שזה, אז היינו אמורים לא להשתמש בשם הזה. זה לא בסדר להשתמש בזה, אבל הספר משתמש בשם בלצ'צר לדניאל, לא רק כשהוא מצטט מישהו שקורא לו בשם, אלא גם בפני עצמו. לפעמים יש מקומות מי שכתב את ספר דניאל עצמו, דניאל לכאורה, הוא כותב את השם שלו בתור בלצ'צר. וחנניה, מישאל ועזריה בכלל, הם מוזכרים פעמיים פה, פעם אחת פה ופעם אחת בפרק ב' בשמות העבריים שלהם, וכל שאר הזמן מוזכרים בשמות הבבליים שלהם, גם כשזה זה לא, לא לצורך. זאת אומרת, זה ברור שיש כאן איזה משמעות לשמות האלה. כן, אברבנאל מסביר אותם, יש כאן שמסבירים את השמות, אז אני אסביר ככה. דניאל זה יחסית פשוט. רואה שהאל דן אותם. דן את, לכאורה את ישראל או את הבבלים. ושר הסריסים שמשנה את השם של דניאל, אומר, טוב, נקרא לו בלצ'צר. מי זה האל שדן? נגיד שזה האליל שלנו. עכשיו, התהליך שדניאל עובר זה ללמד את הגויים, להשפיע עליהם. זה התהליך של דניאל. הוא משפיע על הגויים. הוא מלמד אותם, מלמד את המלך. תכף נראה בסיפור פה שהוא זה שמדבר עם המלצר. זאת אומרת, הוא מישהו שבא להסביר לגויים על הקדוש ברוך הוא. וחנניה, מישאל ועזריה הם אלה שצריכים לשרוד בין הגויים. הם לא מסבירים שום דבר לגויים. הם רק לא מוכנים להשתחוות לצלם ונזרקים לכבשן האש. הם צריכים לשרוד שם. עכשיו, השמות שלהם, חנניה זה חנן השם. חנן זה מתנת חינם. השם נתן חן, נתן מתנת חינם, הוא נתן חן. מישאל, לכאורה זה מי שאל. לשאול זה, בתנך זה או להשאיל או לבקש. ועזריה זה השם עזר. את השמות של שני הראשונים פגשנו בפסוק. פסוק מעניין, שביציאת מצרים, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, ויש אילום וינצלו את מצרים. חן, השם נתן את חן העם זה חנניה, ויש אילום זה מישאל, וינצלו את מצרים. עכשיו, אתה אומר, טוב, מה זה קשור הפסוק? קשור מאוד, כי אנחנו רואים הפרשות שלנו, שאברהם רואה את ארבע מלכויות. אברהם פוגש את ארבע מלכויות שבאות מבבל לכבוש פה את סדום, את אמרפל והחברים שלו, ומנצח אותם, וישר אחרי זה הוא שואל, במה ידע כי ירשנה, והקדוש ברוך הוא עושה לו את ברית בין הבתרים, ששם הוא רואה את ארבע מלכויות. שאומר לו לחלק את העיל ואת התור ואת הגוזל, והעיל והעז מופיעים אצלנו בספר דניאל בתור שניים מארבע מלכויות. אז אברהם ראה כבר את ארבע מלכויות בברית בין הבתרים, ואז נאמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ יהודה, ועבדו ובינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, הפסוק הזה שהשם נתן את חן העם בעיני מצרים והשילום, ונצלו את מצרים, נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים על ארבע מלכויות. אז זה פסוק מאוד קשור. אז, אז נראה שההיגיון הוא כזה. זאת אומרת, עם ישראל נמצא בין הגויים, אם זה לא מובן אז תעצרו אותי, כן? אני ככה מעריך ברצף. עם ישראל נמצא בין הגויים, והוא צריך לשרוד שם. עכשיו, הוא עושה שם שתי פעולות. פעולה אחת, מיידית, הוא משפיע עליהם רוחנית, כמו שדניאל עושה מול מלכי האומות. ההשפעה הרוחנית הזו היא מיידית, זאת אומרת, כמו שאחרי חורבן בית שני, קמה הנצרות והעבירה את התנ"ך לכל העולם. זאת אומרת, אנחנו מדברים איתם, יש לנו את התורה, הם רואים אותנו, ויש השפעה אוטומטית, כשאנחנו רואים שהעבודה זרה נחלשה כבר כשעם ישראל יצא לגלות בבל. בכל העולם היא נחלשה. ויש השפעה מדרגה שנייה, שעם ישראל צריך להיות בתוך הגלות, והוא מתערבב עם הגויים, והוא צריך לחיות, הוא צריך לקחת, הוא צריך לגדל שדות אצלם, הוא צריך לקחת מהם בגדים, והוא חלק מהם, רק שהוא צריך לא להתערבב. בדבר הזה הוא בעצם מקבל מהם חומריות, כמו שלקחו ממצרים. ואת החומריות הזו, ואת כל התרבות שהוא מקבל איתה, וכל מה שאנחנו סופגים בגלות, אנחנו מתקנים. ולעתיד לבוא, כל הגויים יבואו לקבל מאיתנו את זה בצורה מתוקנת. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את, את כל, זה שאומרים לאסוף ניצוצות, אנחנו יוצאים לגלות, לוקחים את כל מה שיש אצל הגויים, ומתקנים אותו. בין אם אנחנו אומרים שזה צריך להישאר בחוץ, ובין אם אנחנו לוקחים את זה ובונים את זה בצורה נכונה. אז שהשם נותן את חן העם בעיני מצרים, נתינת החן היא קודם כל זה שאנחנו מעורבבים איתם, שעלה אישה משכנתה וגרת ביתה, אנחנו חלק מהם, וישילום. למה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא להגיד, אחרי כן יצאו ברכוש גדול? כי אנחנו צריכים לקחת את החומר הזה ולתקן אותו. אז אנחנו משאילים אותו, אנחנו לא גונבים אותו. אתה אומר, מה זה השילום? הם מרמים אותם. הם אומרים למצרים שהם לוקחים בהשאלה והם לא יחזירו להם. הם כן יחזירו להם. לעתיד לבוא יחזירו להם. זאת אומרת, את כל החומר לוקחים בהשאלה, כדי לתקן אותו ולהחזיר. ולכן זה נקרא, וינצלו את מצרים. מה זה וינצלו? אנחנו רגילים למילה לנצל, כי אנחנו משתמשים בה על סמך הפסוק הזה. אבל לנצל זה משורש להציל. הם מצילים ממצרים את מה ששקוע בתומה, ומעלים אותו למעלה. אז חנניה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בגלות, והוא חונן אותנו בעיני הגויים, הוא מערבב אותנו עם הגויים, אנחנו לא נשארים נפרדים שם, אנחנו מקבלים מהם, משאל זה השאלה, אנחנו משאילים מהם את כל החומר, ופה אין שם השם, כי כשאנחנו לוקחים את החומר מהגויים, אנחנו לא עושים את זה בשם השם, אנחנו עושים את זה מתוך הכרח, פשוט אין לנו ברירה, אנחנו חיים בתוכם, אנחנו לא רואים עדיין מי, הוא זה ששואל, אנחנו נראה את זה רק בסוף התהליך, אז הראייה זה שהשם עוזר לתקן את זה. עכשיו יש לנו תהליך ארוך מאוד בגלות, לעשות, שהשם עוזר לנו לשרוד בתוך כל ה... בלי להיפגע מהתרבות של הגויים, ולתקן את הכל כדי להחזיר את זה בסוף, וזה, לכן הזריה חסר ביציאת מצרים. כי יציאת מצרים עוד אי אפשר היה לתקן את זה, השם ילחם לכם ואתם תחר ראשון, עוד אין עזר אלוקי לתקן את זה, עוד לא קיבלו תורה, ולכן מצרים טובעים בים, אי אפשר להחזיר להם את מה שלקחו מהם, אבל לעתיד לבוא יהיה הזריה גם. עכשיו, איך הגויים רואים את זה? איך הגויים פוגשים את התהליכים האלה? דניאל, שהוא מלמד אותם תורה, מלמד אותם שהשם הוא זה שדן את כל העולם, וחנניה, מישאל ועזריה, שלוקחים את כל החומריות ומתקנים אותה. כן? שלכן הם לא מתערבבים עם הגויים, הם לא נשרפים בכבשן האש. איך הגויים פוגשים את זה? אז דניאל הם פוגשים את זה בתור בלשצר, הם רואים את האליל שלהם, הם מזהים את התהליכים שלהם. לעתיד לבוא הם יבינו שכל שרי אומות העולם הם תחת הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שגם בלשצר זה דניאל. אבל זה כבר עכשיו, הם קוראים לזה בשמות שהם קוראים לזה, בלשצר מבחינתם זה התהליך שהם פוגשים. את חנניה, מישאל ועזריה הם לא יבינו עכשיו. בשלב הזה, מבחינתם אנחנו סתם חיים ביניהם, אנחנו לא מתקנים שום דבר, אבל לעתיד לבוא הם יבינו. ואז הם יגידו שדרך מישך ועבד נגו. שדרך זה שלח אותך בארמית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שלח אתכם אלינו, שזה חנניה, זאת אומרת, הוא הכניס אתכם בינינו. מישך אתם משכתם מאיתנו את כל החומר, ועבד נגו עשיתם מזה נוגה, שזה אור חוזר, זאת אומרת, תיקנתם, החזרתם את התורה מכל החומר. זה לעתיד לבוא, יצליחו לעלות על זה, לכן זה כתוב בצורה הזו. אומר המדרש, שהוא מדרש מאוד מעניין, אומר, כתוב פה שהיה בהם מבני יהודה, ארבעת הילדים האלה. למה מבני יהודה? זאת אומרת, למה דווקא אתה מציין את יהודה פה בסיפור? תגיד, היה מבני חזקיה, הם הרי כולם אמורים להיות בנים של חזקיה גם. למה יהודה? זה אומר שיהודה הציל ארבעה אנשים. קודם כל הוא הציל את יוסף מהבור, נכון? הוא אמר לאחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים. אז הוא הציל את יוסף. והוא הציל את תמר ופרץ וזרח שהיו אצלה בבטן, בזה שהוא אמר צדקה ממני. והוא לא התעלם מהראיות שהביאה ולא שרף אותה. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודה, אתה הצלת לי שלוש נפשות מן האור ואחד מן הבור. חייך, אף אני אציל לך כשם שהצלת לי. מהם? חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, ודניאל מבור האריות. ולכן כתוב, ויהי בהם מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. מבני חזקיה, אם כתיב כאן, אלא מבני יהודה. על ידי מה? על ידי שהציל תמר ובנה ויוסף מן הבור. קודם כל ברור שזה קשור. זאת אומרת, זה מספיק חד משמעי כדי שיהיה ברור שזה קשור. ומה הקשר? אז... הכל שם זה תחילת הגלות, נכון? יוסף הוא תחילת גלות מצרים, הוא הירידה הראשונה, ויהודה יורד מעת אחיו, ושם יש את תמר ובניה. הוא יורד שוב אל בין הגוי, אבל יש כאן שתי ירידות שונות. יוסף יורד להשפיע, הוא לא מתערבב עם הגויים, הוא משפיע עליהם, הוא נהיה מלך במצרים, ויהודה יורד לגור בין הגויים, הוא רק לא מושפע מהם, הוא לא משפיע עליהם, הוא גר שם עם הרי ועד עולמי וכו'. יהודה לוקח, מבין שאפשר לקחת מהגויים דברים ואפשר להשפיע עליהם. כשיהודה רואה את יוסף, הוא רואה מישהו שהוא לא מתנהג בצורה שהם רגילים. זאת אומרת, מבחינתם הוא בעייתי, הוא לא חלק מעם ישראל. אומר ראובן, ראובן הוא הבן הראשון, נכלול אותו בכלל, נחזיר אותו אל אביו. תחת אבא שלו הוא בסדר. אומרים שמעון ולוי, השני והשלישי, לא, צריך להרוג אותו, הוא לא יכול להסתדר אצלנו. אומר יהודה הרביעי, אומר לכו ונמכרנו לישמעאלים. אומר יש כאן, למה? כי אחינו בשרנו. מה הוא אומר? זה שלנו, אי אפשר להגיד זה, אנחנו לא יכולים להסתדר איתו, אבל הוא שלנו, שלנו, אז שילך להשפיע על הגויים, הוא יתנהג קצת כמו הגויים, שילך להשפיע עליהם את היהדות. זאת אומרת, נמכרנו לישמעאלים כי אחינו בשרנו, אז מה בצע כי נהרוג את אחינו? כאן יש בצע, יש לנו רווח, הוא ישפיע עליהם. אותו דבר הוא אומר אצל תמר ובניה, הוא אומר צדקה ממני, ברגע שהוא מזהה שזה ממנו, כמו שאחינו בשרנו, אז הוא אומר, אז אפשר לקחת את זה. יש כאן תמר ובניה, יש כאן משהו אצל הגויים שהוא משלנו, אז ניקח אותו אלינו. אז ככה חנניה, מישאל ועזריה לוקחים אלינו מהגויים, ולכן הם לא נשרפים בכבשן האש, כי הם לוקחים ומקדשים את זה, הם מזהים שזה שלנו, ודניאל ניצל מהבור של הגלות, כן, אגב, זה של בור הגלות, הבור מרמז לגלות, בור העריות, וכבשן האש מרמז לגלות, זה יריבון, כן? בפיוט יריבון, שהוא כולו מבוסס על דניאל, אחרי שנראה כאן כל המילים בערבית, תראה שכל המילים שם כמעט לקוחות מדניאל, אז יש מגו גלותה, ויש מפום הריבתה. נפק את התנך מפום הריבתה. זאת אומרת, תציל אותה מפי העריות. זה מדבר על עם ישראל. טוב, אז זה ככה נתנו במבט מלמעלה, אני מקווה שזה היה מובן. כן, אז הגענו לפסוק ח'. וישם דניאל על ליבו, אשר לא התגאל בפתבג המלך וביין משתיו, ויבקש משר הסריסים אשר לא התגאל. זאת אומרת, הוא אומר, דניאל שם לב, הוא היחיד, חנניה, מישאל ועזריה לו, או ילדים קטנים מדי כנראה, דניאל היה מספיק חכם, והיה לו מספיק לב, כך אומר האלשך, יש לזה משמעות בסוף, להחליט שהוא לא אוכל. ברור שפתבג המלך היה דברים אסורים באכילה, בשר וכל מיני שלא שחטו וכו', ויין הוא יהיה נסך, אז הוא לא מוכן. עכשיו, מה דניאל עושה? הוא ילד חכם, הוא לא סתם אחד. הסיפור פה אגב מתחיל להיות סיפור אנושי לגמרי, זאת אומרת, בשלב הזה נצטרך להסביר למה מספרים סיפור, בעריכות כל כך גדולה, סיפור שהוא לא סיפור כזה מדהים. אבל דניאל הוא ילד חכם, אז הוא ניגש לשר הסריסים, ואומר, במקום עכשיו לעשות ברוגז, ובכוח לא לאכול ויכריחו אותי לאכול, נלך לבקש. ויתן האלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך, אשר מינה את מאכלכם ואת משתכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את ראשי למלך. אומר שר הסריסים לדניאל, אני לא יכול לתת לך לא לאכול, כי אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, יש לי הקדוש ברוך הוא מעליי, ומעליי יש את המלך, את נבוכדנצר, והוא מינה, הוא מינה אותי אישית על המאכל והמשתה שלכם, והוא רוצה שאתם תהיו בריאים ושמחים, לכן הוא נותן יין שיהיו שמחים ואוכל טוב כדי שיהיו בריאים. עכשיו, הוא יראה את פניכם זועפים, מן הילדים אשר כגילכם. המילה כגילכם, אנחנו רגילים למילה גיל, לפי, בגיל 4, בגיל 5, ואין לזה מקור בתנך. זה בא מפה. ההבנה הפשוטה פה, אשר כגילכם, שבגיל שלכם. אבל לא, גיל בתנך זה סוג של שמחה, שמחה כזאת שאומר, אתם תהיו זועפים, כי אתם, הילדים האחרים הם בגיל, הם בשמחה, כי נתנו להם אוכל טוב ויין, וככה, שישכחו את הבית. ואתם, הפנים שלכם יהיו זועפים, אתם תזכרו את הבית, ואתם תהיו עצובים. אז חייבתם את ראשי למלך. בדין הוא יוריד לי את הראש. אז אני לא יכול. עכשיו, שר הסריסים לא אומר לדניאל לא. הוא מבין שיש כאן ילד מאוד חכם. אז הוא אומר לו, בוא אני אפתח לך את הסיפור. אני אסביר לך את הבעיה, אולי תמצא פתרון. אז הוא מסביר לו בדיוק את הבעיה. מה דניאל עושה? ביום הדניאל אל המלצר, אשר מינה שר הסריסים על דניאל חנניה מישאל ועזריה. הוא אומר, טוב, שר הסריסים הסביר לי יפה שהוא לא יכול, אבל מה? שר הסריסים אמר שהוא לא יכול והוא לא כי הוא לא רוצה. הוא היה מוכן. אלא מה? שיש לו בעיה שפנינו יהיו זועפים, ויש לו בעיה שנחייב את ראשו למלך. נלך אל המלצר. למה? אומר המלבים אצל יוסף, עם שר האופים ושר המשקים, כתוב שם שחתו המשקה והאופה אשר למלך מצרים חתו לאדוניהם, וזרקו את שר המשקים ושר הסריסים. דרך הלוגים זה אותו אחד. אומר המלבים, זה לא אותו אחד. המשקה והאופה זה האופה והמשקה. שר הסריסים, שר המשקים ושר האופים, זה אלה שאחראים עליהם. אבל המלך לא מתעסק עם האופה המסכן. הוא לא מדבר עם הפועלים, הוא מדבר עם מי שממונה עליהם. אם האופה פישל, שר האופים הולך לכלא. אז ככה זה גם פה. המלצר לא עובד מול המלך, המלצר עובד מול שר הסריסים. שר הסריסים עובד מול המלך. אומר שר הסריסים לדניאל, אני המלך נתן לי את המנות שאתם צריכים לאכול. אני לא יכול, גם אם אתם תהיו בריאים ושמחים, זה לא יעזור לי. אם המלך יגלה שלא נתתי לכם את האוכל שצריך, אז חייבתם את ראשי למלך. אומר דניאל, אוקיי, אני אלך למלצר. המלצר, המלך לא אמר לו כלום. המלך אמר רק לשר הסריסים. שר הסריסים אמר למלצר, אבל שר הסריסים יודע שאמר לי בפירוש, אם היה יכול היה נותן לי. זאת אומרת, הוא רק לא יכול. אז שר הסריסים לא יחס על המלצר זה שהוא לא נתן לנו. רק אם התוצאה לא תהיה טובה, אם הפנים יהיו זועפות, אז שר הסריסים יחס על המלצר. אז הוא הולך למלצר, אומר לו, תשמע, אני אעשה איתך את העסק. ושר הסריסים לא יהיה לך בעיה איתו, כי הוא בסך הכל מסכים, רק אם עכשיו יגלו שאתה לא נתת את האוכל המתאים, אז שר הסריסים לא יכעס עליך, והמלך לא יכעס עליו, כי המלך, כי הוא כן ציווה לתת את מה שצריך. הולך דניאל אל המלצר, ואומר לו, נסנה את עבדיך ימים 10, תעשה לנו ניסוי, 10 ימים. 10 ימים, אנחנו עוד לא נהיה רזים מדי, אף אחד לא ישים לב, אבל כבר אפשר יהיה להתחיל לראות את ההבדל. אז ככה, לא תסתכל מדי, אבל ויתנו לנו מן הזרועים ונוכלה, ומים ונשתה. מה שאומר ונוכלה ונשתה פה זה לא סתם. הוא אומר לו, תשמע, אנחנו ילדים, אנחנו יודעים לא לאכול. אם אנחנו לא אוהבים, אנחנו לא אוכלים. בכל מקרה יש לך בעיה. בני כמה היו הילדים? לא יודעים. לא כתוב בשום מקום בני כמה הם היו, אבל הם צריכים להיות ילדים קטנים. אחרת הם לא היו נחשבים ילדים. באופן כללי, ההבדל בתנך בין ילד לנער, זה שנער הוא לא צריך את ההורים שלו, וילד הוא צריך את ההורים שלו. זה ההבדל, זאת אומרת, זה לא חייב להיות זה. לכן על משה נאמר, בתפתח ותראה אותה ילד, והנה נער בוכה. זאת אומרת, אם זה שהוא בלי הורים, שהוא כבר מחוץ לתחום ההורים שלו, ולכן היא לוקחת אותו. אז פה הם ילדים, הם צריכים להיות, אני יודע, 10, חנוק ניקח אותם ל-12, אבל לא יותר. אז הוא אומר לו, אנחנו לא נאכל. אתה תשים פה פת בדג המלך, אנחנו לא נאכל במלך. תשים יין, אנחנו לא נשתה. אז יצא לך לא טוב גם ככה. אז עדיף לך לתת לנו את הזרועים, ואותם אנחנו כן נאכל. ויראו לפניך מראינו ומראה ילדים האוכלים את פת בדג המלך, וכאשר תראה, שים עבדיך, אומר, אחרי 10 ימים תבדוק, תשים אותנו בשורה, אנחנו ושאר הילדים. תסתכל, מה ההבדל? אנחנו נראים יותר רזים, אנחנו נראים עצבניים, תכריח אותנו. אנחנו לא, אז מה אכפת לך? אתה תקבל את פת בדג המלך, זה אוכל טוב, ואנחנו נקבל זרעונים. אגב, כמובן הסיפור על אסתר שאוכלת זרעונים בבית המלך בא מפה. זאת מבוסס על הסיפור כאן. המון דברים באסתר מבוססים על דניאל. זאת אומרת, ללמוד את אסתר לפני דניאל זה, זה מפספס הרבה דברים. אז עכשיו, כמובן, יש, לא, בכלל לא ברור שדניאל שמח פה על נס. כי ילדים כנראה במילא לא כזה התלהבו מפת בג המלך ויין משתיו. אנחנו מכירים ילדים, זאת אומרת, זה לא הממתקים. יין, יכול להיות ששתו קצת. אוף, הם הפכו אותו בצלחת מפה לפה, אכלו כמה שהתחשק להם, וזהו. ודניאל אומר, אנחנו נאכל, אנחנו נעבוד בזה, אנחנו הולכים לאכול, כי אנחנו רוצים את התוצאות. ואנחנו הולכים לשמוח, כי אנחנו רוצים את התוצאות. וישמע לדליים לדבר הזה, וינסה ימים עשרה, עשרה ימים הוא מנסה אותם, כן, כמובן המדרשים אומרים, מנסה אותם עשרה ימים, מול עשרה נשמות שהתנסה אברהם, זה לא סתם. ומקצת ימים עשרה, שוב, מקצת כאן אין הכוונה קצת, אלא קצה עשרת הימים, נראה מראיהם טוב ובריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך. כן, הם שמחו, כי הם דאגו לשמוח, הם אכלו כמו שצריך. כמובן, לכל שהיה כאן גם איזה סוג של נס. והיה אפשר להמשיך את התהליך, וכולם יהיו שמחים. והיה מלצר נושא את פת בגם, ויהיה משתיהם, כלומר, לוקח את זה לעצמו, וזה גם דניאל הרוויח בעשרה ימים שהוא עשה, הוא נתן למלצר להתרגל לאכול את פת בג המלך בזמן הזה. אז המלצר כבר היה לו אינטרס לשים לב שהכל בסדר. ונותן להם זרעונים. כן, הם מקבלים זרעונים, הוא מקבל את הדברים האלה, והם לא צריכים להתגאל. והילדים האלה ארבעתם, נתן להם האלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה. כיוון שהם לא אכלו, הם לא התגאלו, כתוב על מאכלות אסורים וניתמתם בהם, שזה מטמטם את הלב, הם לא אכלו, אז הם קיבלו מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל, שהיה לו גם לב לשים על ליבו, הבין בכל חזון וחלומות. כן, חנינאים של בעזריה לא אכלו בזכותו, הם לא עשו שום עסקאות. אז הוא הבין בכל חזון וחלומות, גם ידע לפתור חלומות ולראות חזונות וחלומות, ולכן בכל ספר דניאל הוא זה שהוא המספר. עכשיו מה הקשר אבל? כן, אנחנו רואים שיש קשר. יש את הסיפור, ואז הם קיבלו מדע והשכל ודניאל הבין בכל חזון וחלומות, ומיד אומר הפסוק, ולמקצת הימים, כלומר בקצה הימים אשר אמר המלך לאביהם, והביאם שר הסרסים לפני נבוכדנצר, וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם כדניאל חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך, וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, ונמצאים 10 ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו. מה זה 10 ידות? מול 10 ימים שהם התנסו, מול 10 ימים שהתנסה אברהם, זאת אומרת, מצא אותם 10 ידות על כולם. אז ברור שזה קשור, אומר האלשך, זה בגלל זה, אומר המלבין, זה בגלל זה, זאת אומרת, בגלל שהם לא אכלו, וזה גם מתחיל להסביר לנו למה צריך את הסיפור הזה. זאת אומרת, מי נותן 9 פסוקים בספר חזונות וחלומות לסיפור ש... נו, זאת אומרת, שמענו על הרבה סיפורים כאלה בגלות, שאנשים לא אכלו אוכל לא כשר, והתאמצו בשביל זה, ולא צריך להיות בשביל זה, דניאל חנניה מישאל ועזריה. ככה נתנו 9 פסוקים לסיפור הזה. אלא שהסיפור הזה הוא מאוד חשוב, הוא לא סתם. כל מה שדניאל חנניה מישאל ועזריה הגיעו למעלה שלהם זה בגללו. למה? למה היה צריך אותו? בגלל שזה הנקודה שאותה הם באים ללמד. דניאל חנניה מישאל ועזריה באים ללמד שעם ישראל לא הולך לחלות בגלות. הקדוש ברוך הוא שולט ועם ישראל לא יחלה בגלות. אבל זה לא נכון שכל עם ישראל לא יחלה בגלות. יהיו אנשים שיתבוללו בגלות, יהיו אנשים שיהרגו. קודם כל, התנאי הראשוני כדי שעם ישראל ישרוד בגלות, זה שהם ייבדלו מהגויים וישמרו על התורה. זה הם צריכים לעשות. זה לא השגחה אלוקית. זה עבודה שלנו. ומי שלא יתבדל מהגויים, הגיוני שהוא כן יתבולל איתם דווקא. אז קודם כל יש עבודה שלנו, על בסיס העבודה הזו היא השגחה אלוקית. לכן הקדוש ברוך הוא לוקח דווקא את ארבעת הילדים שלא אכלו מאכלות אסורים ולא התערבבו עם הגויים. אותם הוא לוקח לתת להם את היכולת להיות אלה שמלמדים את כולם את השיעור הזה. כי הם אלה שהראו אותו בפועל. כן, וזה מה שנותן להם את כל המעלה הגדולה שלהם, כמו גמרות, כן, גמרות ש... שקיבלה את 6 הברכות, היא התחילה ממעשה שלה, זה נכון שהקדוש ברוך הוא בחר בה, אבל היא התחילה ממעשה שלה, של חסד, זה לא קרה לבד. אז גם פה, כן, ולכן יש לנו את דוד, משיח ואת ארבעתם באמצע. אז אני חוזר על הפסוקים, והיה מלצר נושא את פת בגם בימים שנותן להם זרעונים, ולדים אל ארבעתם נתן להם אלוהים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, זאת אומרת, הם יכולים עכשיו לדעת ולהבין, להשכיל זה הכוונה להבין איך להתנהג במציאות נכון, לא רק בספרים הם הבינו את זה גם במציאות, כמו שרואים אצל דניאל, שהוא יודע לתחמן את המערכת, הוא יודע לעבוד עם שר הסריסים, עם המלצר, יש לו שכל, בכל ספר וחוכמה, כל דבר שלימדו אותם. ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. חזון זה מלשון חזה, ראיית הלב, זה לא ראיית העיניים, ראיית הלב, זאת אומרת שרואים, זה שרואים חזון, אתה לא רואה אותו בעיניים, אתה רואה אותו בלב, וחלומות של הלילה, ואנחנו נראה, בדניאל יש גם מזה וגם מזה, יש חלומות של נבוכדנצר, יש גם חלומות של דניאל, ויש חזונות של דניאל. ולקצת הימים אשר המה אליך לבים, ובין סרסים לפני נבוכדנצר, אנחנו נראה שהפסוק הזה, בפרק הבא אנחנו נראה שהפסוק הזה לא פשוט בכלל איך זה קרה. כי בפרק הבא אנחנו נראה שלקחו אותם עוד לפני זה. זאת אומרת, היה את החלום של נבוכדנצר, ואז לקחו אותם. אז זה מאוד לא פשוט הסיפור. יכול להיות שזה מתייחס רק לחנניה, מישאל ועזריה, וזה גם לא פשוט. ויכול להיות שהכוונה שהוא פגש אותם בחלום, אבל אחרי זה הוא גם בחן אותם יחד עם כל הילדים. זאת אומרת, הוא כבר פגש אותם, אבל אחרי זה הוא בחן אותם עם כולם, כדי לדעת אדם מי יעמוד לפניו ומי יעמוד בצד. כן, ואז הוא מביא אותם לנבוכדנצר עצמו, וידבר איתם המלך עצמו, בוחן אותם, ולא נמצא מכולם, מכל שאר הילדים, כדי לנראה חנניה, מישאל ועזריה בחוכמה שלהם, ויעמדו לפני המלך מפה ואילך. אנחנו נראה, זה לא כזה פשוט, איזה תפקידים היה להם, זה הכל רץ די מהר בהמשך, זה רק ההתחלה ככה, וכל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך, כן, לא, חוכמה סתם, יכול להיות שהשפים ידעו יותר טוב, זאת אומרת, תלוי כמה למדת ומה למדת, חוכמת בינה, הכוונה חוכמה שבן אדם מבין מדעתו, מבין דבר מתוך דבר, אז זה ימצא עם 10 ידות על כל החרטומים והשפים אשר בכל מלכותו. אפשר גם להסביר ש10 זה כלל, כן, 10 זה מספר כולל לעומת האחד, לעומת הריבוי, אז החרטומים ידעו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, והם ידעו 10, הם ידעו את הכל בתור כלל, הם ידעו להסתכל על זה בצורה כללית, ואז ויהי דניאל עד שנת אחת לכורש המלך. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מאוד קשה. פשטו של הפסוק אומר שדניאל היה חי, או אולי היה שם בבבל, עד שנת אחת לכורש המלך. אבל יש לנו חזון של דניאל משנת 3 לכורש. אז זה לא מסתדר. אז יש שני כיוונים עיקריים במפרשים. אפשרות אחת זה להגיד שהוא היה בגדולתו, בהיכל המלך, עד שנת אחת לכורש. וכשכורש עלה הוא התפטר מגדולתו, ואז עלה כנראה לארץ ישראל, ונצטרך להגיד שאחרי זה הוא חזר לבבל, כי יש לו מחזה בשנת אחת לדריווש בבבל, או שהכוונה במילה כורש זה לדריווש השני, שגם לא קראו כורש, ומפה נלמד את זה, זאת אומרת, זה לא, אין לנו מקור אחר להסתמך עליו, שגם לדריווש השני, שהיה אחרי אחשוורוש, קראו כורש, והכוונה לשנה אחת של דריווש השני. למה צריך להגיד את זה? שניהם אומרים את אותו דבר. שניהם אומרים שדניאל ליווה את כל הגלות. הוא נביא הגלות. הוא צריך להיות לאורך כל הגלות. חנניה, מישאל ועזריה באו ללמד אותם עניין מסוים. לכן הם לימדו את כבשן האש, ואחרי זה הגמרא שואלת מה קרה איתם, ויש לה כמה תשובות מה קרה איתם, אבל אחרי זה הם כבר לא מעניינים אותנו בספר הזה. אבל דניאל, הוא צריך ללוות את כל הגלות, הוא צריך להסביר את כולם. ולכן, השאלה מה זה כל הגלות? אפשרות אחת, עד שנה אחת של כורש, הוא נתן את הצהרת כורש. ברגע שכורש נתן את הצהרת כורש, העם חזר, חלק מהעם חזר, חלק מהכלים חזרו, אז ממילא כבר לא היה צריך את דניאל בהיכל המלך. ואז הוא רק נשאר נביא, סוג של נביא ברוח הקודש, זאת אומרת שיש לו את החזונות שלו מאחר כך, אבל הוא כבר לא בהיכל המלך, לא צריך אותו שם יותר. ואפשרות שנייה, זה שהוא כל זמן הגלות עד שחוזרים לבנות את בית המקדש, שזה בשנה השנייה של דריווש התחילו לבנות את בית המקדש, אז אם בשנה הראשונה של דריווש כבר דניאל לא היה צריך יותר להיות בהיכל המלך או להיות בכלל, כי שם כבר ממש נגמרה הגלות, גלות בבל. אז ככה או ככה אני צריך לומר את זה ככה. טוב, נראה לי שאת העיקר דיברנו, אז אם יש שאלות...